מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים. אנחנו בפודקאסט מספר 307 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה הבמפרס מספר 31. התאריך היום הוא יולי 10, 2016, השעה היא פחות או יותר 8:30 בבוקר, ובאולפן שלנו, אלון ולוטן. היי חבר'ה?
היי,
בוקר טוב.
בוקר טוב. במפרס זה סדרה של קצרצרים, שבה אנחנו מספרים על דברים מעניינים שקראנו עליהם, או שהשתמשנו בהם, או שכתבנו אותם בחודש האחרון פחות או יותר. לא יצאנו להיפגש כבר חודש וחצי, אז זה מהחודש וחצי, והרשימה ארוכה, אז ללא שהות נוספת, בואו נתחיל. אני רק רוצה להזכיר, לפני שאנחנו מתחילים, שרוורסים סאמיט 2016 מתגבש והולך, וזה כבר ממש מעבר לפינה, זה הולך לקרות באמצע ספטמבר, זה יהיה במכון ויצמן, יהיה לנו שם אולם ועוד כמה אולמות משנה, סך הכל עם קפסיטי מאוד גדול של 500 עד 600 אנשים, המון המון הצעות קיבלנו, אנחנו עכשיו בדיוק בתהליך של הריוויו של הצעות, סדר גודל של כמעט 300 הצעות, מתוך מעל 200 ומשהו מציעים, אז אחלה שהקהילה נהנתה ויש אחלה תוכן, עוד לא נבחר כמובן, אבל אנחנו בתהליך של בחירה, הבחירה לא קלה, אבל יש חומר גלם נהדר. זהו, אז stay tuned להרשמה עצמה, הרשמה עצמה עוד לא נפתחה, היא תפתח במהלך אוגוסט, וזהו, עכשיו בואו נתחיל בקצרצרים שלנו עצמם. אז אני אתחיל עם סרט הקצרצרה. דבר ראשון שצד את עיני בזמן האחרון, זה כלי שנקרא StyleLint, שזה בעצם לינט ל-CSS, כמו שיש לינט ל-JavaScript, יש לינט ל-Java, ל-C, ל-Go, לכל כלי אחר, אז יש כזה גם ל-CSS, וזה נראה מאוד שימושי, כלומר, הוא יכול למצוא כל מיני דברים כמו פרופרטיז שלא נכתבו נכון, נקודות פסיקים שחסרות, כל מיני דברים שלא מתאימים לסטייל גייד, ממש אפשר להגדיר סטייל גייד ל-CSS, איפה לשים רווחים, כמה רווחים, רווחים מוטבעים, איפה לשים את הסוגריים המסלול שלהם וכו'. אז כלי מאוד נחמד לצוותים שעוסקים ב-CSS, שזה פחות או יותר כל הצוותים בעולם.
עובד גם עם SAS ו-LESS?
זהו, אז אני לא ראיתי תמיכה בסאס ובלס עדיין, אבל אני זה כל כך, כיוון שזה כל כך מתבקש, אז אני מניח שזה יעבור בקרוב. אוקיי, הכלי הבא זה כלי שנקרא D-Graph, שזה בעצם גרף, בעצם דאטאבייס למבנה נתונים של גרפים, שהוא חדש יחסית. יש גם אחרים, אני חושב שיצא לנו לדבר על כמה מהם בעבר, יש את Neo4j, ויש עוד כמה שכרגע זרחו מפרחוני, אבל משהו מיוחד בדיגרף שזה בעצם כלי שהוא חדש, נכתב מ-0 על ידי בעצם שלושה יוצאי גוגל, שגם לגוגל דרך אגב יש כלי פנימי שנקרא, מה שמו? שכחתי, אבל זה כלי שלכאורה נבנה על בסיס הכלי הפנימי שקיים בגוגל, אז אפשר למצוא את זה בדיגרף.io. אלון מזכיר לי שיש כלי נוסף שנכתב על ידי גוגלר אחר שנקרא קיילי, שזה גם דאטאבייס לגרפים. אני לא חושב שיש קשר ביניהם. הקשר היחיד שאני מכיר זה ששני הכלים האלה כתובים בגו, אבל אני לא יודע, אני לא חושב שזה אותם אנשים שכתבו את זה. זהו, אז זה היה דיגרף.
זה פנימי של גוגל, לא?
לא, הכלי הפנימי של גוגל נקרא פרגל. נכון. פרגל, עכשיו נזכרתי. P-R-G-E-L, G-E-L, כן, משהו כזה, פרגל. אבל הוא לא, זאת אומרת, היה עליו white paper, אבל הקוד שלו אף פעם לא נחשף החוצה. ואני חושב שגם קיילי וגם דיגרף נכתבו כהשראה ממנו, אבל למרות שאני לא בטוח שהם משמעו את זה באופן מפורש. זהו, הנושא הבא שרציתי להזכיר, אני מתעסק הרבה בעבודה עם גיטהאב ועם העבודה של אנשים על גיטהאב, ובזמן האחרון נוצר בעצם כבר לפני די הרבה זמן נוצר שיתוף פעולה בין גוגל לבין גיטהאב באינדוקס של איבנטים. כלומר, גיטהאב היו למעשה מאנדקסים תחת ביג קווירי את כל האיבנטים, את כל הטיימליין של האיבנטים שקורים בגיטהאב. איבנטים זה דברים כמו קומיט, פול ריקווסט, אישו, פתיחה של וויקי, רישום של יוזר חדש וכל זה. כלומר, כל הדברים שהם כמובן תומביים, לא הדברים שהם בפרייבט ריפוזיטוריז. מודקסים בגוגל ביגקווירי, והחדשות, וזה כבר קורה מעל שנתיים. החדשות המעניינות שקרו בזמן האחרון זה שמעכשיו גם כל הקומיטים הנפרדים נמצאים שם, וכל הסורס קוד, ממש, כלומר, הקוד עצמו, ה-Go, ה-Java, ה-JavaScript, ה-CSS, הכל נמצא בביגקווירי ואפשר לעשות אליו שאילתות, וזה נחמד, וכבר פרסמו כמה פוסטים נחמדים על איזה, למשל, מה הפקאג' הכי פופולרי ב-Go בעולם ה-Open Source. פשוט מריצים regular expression על ה-Source Code ומוצאים. זהו, אז כלי מאוד נחמד, אפשר לשחק איתו. סך הכל אפשר בעצם לעשות שאילתות על קוד באמצעות SQL, ו-SQL, זאת אומרת, ה-SQL של BigQuery הוא לא סתם SQL, זה SQL שגם מכיל regular expressions ועוד כל מיני כלים כאלה נחמדים. אז קצת יותר מהסאבסט הסטנדרטי של SQL. זהו, הכלי הבא שרציתי להזכיר, זה כלי שנקרא LAMB-CI. LAMB-CI זה בעצם Continuous Integration Server, שכתוב מעל AWS Lambda. אז זה לא באמת סרבר, כי Lambda לא צריכה סרברים, אבל זה בעצם סרוויס של Continuous Integration, שאתם מקנפיגים אותו אצלכם באקאונט שלכם של AWS, ובעצם יכולים לחבר אותו לגיטהאב, או להריץ אותו דרך Continuous Integration Server, דרך איזשהו לחבר אותו לסורס קוד אחר, והוא פשוט יודע שכל פעם שיש, נגיד, כל פעם שנפתח pull request בגיטהאב, אז הוא אוטומטית מריץ את הבילד, כל פעם שעושים merge למאסטר, או שעושים commit למאסטר, אז זה קורה. אז זה פועל בצורה דומה ל-Continuous Integration Services אחרים, כמו CircleCI ועוד אחרים, שיש להם אינטגרציה יפה עם GitHub, רק שזה נמצא בחשבון שלכם, ואתם יכולים, זאת אומרת, התשלום הזה, אם ככה, הוא הרבה יותר נמוך, ואתם יכולים לקנפג אותו כאוות נפשכם, הרבה יותר מסרוויסים אחרים, והוא רץ עולם, שזה אומר שאתם לא משלמים שום דבר כל עוד אתם לא מריצים כלום, ואתם כן משלמים כשאתם מריצים, ואתם יכולים להריץ הרבה במקביל. להריץ הרבה מאוד בילדים במקביל, כל למדה בעצמו, המגבלה היחידה כרגע, לפחות המגבלה היחידה שהיא כרגע outcoded, זה המשך שהוא של 5 דקות, שזה יכול להיות אולי קצר מדי לחלק מהמקרים, שאתם רוצים גם להריץ בילד וגם להריץ את כל הטסטים, אז כמובן שאם יש הרבה טסטים, לא כולם נגמרים ב5 דקות, אבל זו כרגע המגבלה היחידה, לפחות התיאורטית, וזהו, נשמע כמו כלי נחמד.
שימוש מעולה ללמדה לדעתי.
כן, כי רוב הזמן באמת אתה לא מריץ כלום, וכשאתה כן רוצה להריץ, כאילו אתה רוצה שיסתיים כמה שיותר מהר, נכון? אז לפעמים אתה רוצה להריץ כמה מקביל, אז זה נחמד. זהו, מה שאין שם דרך אגב זה ביזור של הבילד, כלומר אם יש לך בילד שיודע לבזר את עצמו, אז שם לפחות עכשיו אתה עוד לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת להריץ הרבה טסטים במקביל על אותו בילד ספציפי, אבל ראיתי את זה גם משהו שאני מניח שאפשר לעשות, אבל זה עוד לא חלק מהכלי עכשיו. זהו, עכשיו, נושא אחרון שהוא קצת ביזר וקצת מדכא. שמעתי פודקאסט לא מזמן עם בחור אירופאי, שכחתי מה שמו, שהוא מפתח כבר הרבה מאוד שנים, והוא גילה שיש לו סרטן והוא הולך למות. והפודקאסט עצמו היה מאוד מעניין, אז אני חושב בסופטוור, אני לא זוכר אם זה היה בסופטוור אנג'ינירינג בלוג או באופן סורס, לדעתי זה איזשהו פודקאסט של אופן סורס. בקיצור, הבחור הזה כתב לא מעט RFCs בחייו, אם אני לא יודע משהו כמו 30 RFCs, אז הוא גם בן אדם שעומד מאחורי זירו עם קיו, והוא מריץ את הפרויקט הזה כבר הרבה שנים. בקיצור, בן אדם גילה שיש לו סרטן, והוא עומד למות כבר עמד די הרבה זמן, כלומר, עבר כמה טיפולים, אבל בגדול נתנו לו 5 שנים, וזה היה כבר לפני 5 שנים. בקיצור, הוא החליט לכתוב, כמו שהוא כתב RFCs רבים, הוא כתב גם פרוטוקול איך למות. הוא קרא לזה פרוטוקול for dying. עכשיו, זה באמת, זה לא RFC כמו אחרים. זה כתוב בסגנון אחר לגמרי, סגנון הרבה יותר אנושי. אבל הוא אומר שהוא נתקל בזה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים איך לדבר עם אנשים שהולכים למות, או איך להתנהג וכל זה. והוא החליט למען הציבור הוא יכתוב את כל מה שהוא למד. אז הוא עושה זה ככה בצורה מאוד, מאוד רציונלית, ככה מאוד מנסה להסביר מי נגד מי, מה צריך להתחשב ומה בדיוק הפוך. וזה מעניין לראות איש שהוא איש ככה מדען מחשבים, שעם הרבה מאוד ניסיון וכתיבה של פרוטוקולים, בא וכותב דבר כזה. זהו, אז פרוטוקול for dying, פשוט אפשר לחפש את זה בגוגל, וכמובן שהלינק, כמו כל שאר הלינקים, הולכים להיות בשואו נוטס. זהו, אלון, מעביר לך את השרביט.
במעבר חד, כמו שאומרים. כן. טוב, נתחיל מצד יצא הפוך, זה נאו. Now.js, סליחה, now.sh, זה איזשהו סרבר כמו הרוקו סטייל Node.js, הרבה יותר simplified, נראה להם הרבה פחות יכולות, אבל נראה שהרבה יותר מהר לדיבלופמנט, פשוט כל פעם שעושים פוש מקבלים URL חדש כזה לדיבלופמנט, כל פעם שמשנים את הקוד עם איזה וואץ' כזה, נראה משעשע, יש להם גם חבילות פרודקשן, לא יודע, לא יודע כמה הם עדיין בשלים לזה, אבל הוסטינג סרוויס לנוד.js נראה מאוד פשוט וחביב. טוב, אז כלי לא כל כך חדש, אבל שנתקלתי בו, שהייתי צריך אותו לצערי, זה BFG Repro Cleaner של GitHub. זה כלי שנותן לך בעצם לנקות דברים מהגיט, אם הכנסת בטעות או לא בטעות, נגיד למחוק את כל הפיילים שגדולים מ-50 מגה, או דברים כאלה. היה לי מקרה שהעליתי משהו, וגיטאב צעקו עליי שהוא מעל 100 מגה, ואז אחרי זה, זה היה קצת תקוע, אז הכלי הזה פתר את הבעיה. משעשע, כי אפשר להריץ שם, תמחק לי כל הפסוורד, תחליף את הפסוורד במשהו, קבצים, RSA files, מצאתי אותו די שימושי. הוא לא חדש, אבל יצא לי להשתמש בו לאחרונה. טוב, הדבר הבא זה לא חדש, אבל אני האמת השלמתי אותו לאחרונה, זה Neuclid. פעם דיברנו עליו הרבה, ניסיתי פעם להשתמש בו, אני מוכרח להודות שחזרתי אליו, והוא מאוד התבגר, ו... עכשיו הוא ממש טוב ולא קורס, ולא הורס את האטום, ויש לו אינטגרציה מעולה עם Flow, שגם דיברנו עליו פעם, ועכשיו זה פשוט ממש כיף להתחיל לעבוד איתו. פשוט הכל עובד חלק. Neuclid, דיברנו על זה פעם, זה בעצם extension על אטום, שזה הופך אותו למעין IDE, זה ה-IDE של פייסבוק, ככה הם ממליצים לפתח React Native או React בכלל. עכשיו הוא פשוט על האטום מוסיפים, הוא מוסיף הוא פשוט מלא חבילות פלאגינים, נגיד מי שכותב ב-React Native יכול לדבג את במקום בחרום, אז לשים breakpoint בתוך האטום ולעשות ולדבג שם, אינספקט לדברים, לראות את הלוגים של המכשיר בתוך האטום, את ה... לוקאט, ומה שנחמד שהם בנו אותו בלטין בלי שצריך לעשות כלום, נגיד לפלואו אם רוצים לעבוד, מה שהופך את פלואו, שזה כמו סוג של טייפסקריפט, פעם דיברנו על זה גם, הופך את זה לאינטגרציה ממש קלה, פשוט לא צריך לעשות כלום וזה מתחיל לעבוד, והוא פשוט צועק עליך ממש כמו קומפיילרים, כמו ID של חזקים, הוא ממש צועק עליך ונותן לך להשלים רק מה שאפשרי, האוטו-קומפליט, ואם לא עשית ריטרן לאיזה טייפ שיצרת עליו, הוא צועק עליך, כמובן שמה שנחמד שזה flow, אז אתה יכול להחליט מתי אתה רוצה להיות יותר סטריקט, מתי לא, וזה פשוט עובד. בלי, כי פעם זה היה להריץ עוד פרוסס ועוד זה, זה פשוט הכל ב-ID, הכל מסומן, הכל האירורים, זה עובד מהר, פשוט נהיה כיף לעבוד עם זה. אז אני ממליץ בחום, באמת, אני ניסיתי את זה לפני איזה חצי שנה ונטשתי את זה, ועשיתי איזה קאמבק לפני איזה חודש וחצי, ואני מאוד מרוצה מעניין.
אוקיי, מעולה, ואני רואה שרשום שזה טוב ל-React Native, ל-iOS ול-Web.
כן, React Native, iOS, Web, גם ל-React רגיל נראה לי, טוב, Web זה ה-React רגיל.
כן. בסדר. אני רואה שספציפית לא כתבו אנדרואיד, זאת אומרת, בחרו לכתוב iOS ולא בחרו לכתוב אנדרואיד, לא יודע מה זה אומר, אבל הזכרת מקודם לוגקאט, אז אני מניח שאתה גם עובד איתו עם אנדרואיד.
כן, אפשר גם לאנדרואיד, אני לא יודע למה הם לא הזכירו, כנראה שיש פיצ'רים שהם יותר לזה, או שהם פשוט לא התקנו את הטאגליין שם. לא ראיתי את הבעיה באנדרואיד, עובד, אצלי הוא עובד אותו דבר, אפשר גם כל מיני פיצ'רים לרימוטים, לדבק ברימוט, מאוד מרוצה ממנו. ומי שעובד עם אטום, אז זה פשוט APM. כן.
אז הזכרת מקודם את Flow, ויש כמובן את TypeScript. מה העדפה שלכם? כלומר, ללכת על JavaScript נטו, ללכת על Flow, ללכת על TypeScript?
אני לגמרי עם Flow, עם הניוקליד. אני פעם הייתי נורא נגד, כאילו, שראיתי את זה בהתחלה, נורא אהבתי את זה, אבל זה היה נורא הסל. להריץ אחרי זה עוד איזה פרוסס בקומנד ליין, או שלהסתכל על זה. אבל עכשיו שהכל בילט אין, אתה כותב שורה לא נכונה, ישר סמן לך באדום, אין לו את הפונקציה, או חוזר לך נאמבר ולא סטרינג, או כל מיני דברים כאלה, אז זה פשוט נהיה חלק, ואני לגמרי עם פלואו, כאילו, באמת. גם מה שכיף, אתה לא חייב להשתמש בזה, פתאום לא מתאים לך, אל תשים את הקומנט, שורה אחת קומנט למעלה, וזהו. זה נורא, נורא פשוט.
אז אצלי זה התלבטות מאוד, כאילו בהתחלה מאוד לא התלהבתי מטייפסקריפט, זה היה נראה לי כמו סוג של החמצה כזאת, כי זה מכריח אותך לכתוב בשפה שהיא מאוד מזכירה ג'אווה, ויש לך את הטולסט של מייקרוסופט, שהוא מאוד, מאוד ספציפי, זה לא משהו שהוא כללי, אתה חייב להשתמש בטייפסקריפט, אין לך וריאנטים מסוימים, כמו אקמסקריפט 5-6, אתה יכול לכלול מה שאתה רוצה, ופלואו באמת כמו שאלון אומר, נראה כמו משהו שאתה יכול to pay as you go, לבחור מה אתה כן רוצה לשים עליו פלואו, מה אתה רוצה שיהיה static type וכולי, אתה יכול לחלק את הפרויקט לדברים שמאוד אתה רוצה להשקיע בהם מבחינת ה-type system, ודברים שלא אכפת לך מהם, ומה שכן, TypeScript גם דורש הגדרות TypeScript לכל ספרייה שאתה משתמש בה, שזה עוד overhead משמעותי. זה היה overhead הראשון שנתקלתי בו כשניסיתי לשחק עם זה, אבל כן אני רואה ממש בתקופה האחרונה שיש פרויקטים מכובדים שיכתבים עם טייפסקריפט. אז אותי, כרגע נראה לי שזה סוג של ראש בראש כזה, במיוחד אחרי כל הצעדים שמייקרוסופט עושה ואופן סורס. נראה מעניין מה יקרה, אבל ביום יום אני עובד עם פלואו ולא עם טייפסקריפט. בדיוק בגלל שזה כן. חתך די נמוך לכניסה.
צריך לציין שלכאורה נראה כאילו שיש פה שתי מחנות, כלומר לפני איזה, אני חושב שנה או משהו, אנגולר עשו ברית עם, עם, עם מייקרוסופט בקטע של לעבוד על טייפסקריפט, ופלואו מן הסתם הגיע מפייסבוק וגם ריאקט מפייסבוק, אז נראה ככה אימפליסיטלי, נוצרו פה בריתות, okay. משחקי הכס בעולם הטייפסקריפט. אוקיי, נקסט, אלון.
טוב. הקיצר, אל תהיו זה, תעבדו עם פלואו, בקיצור. טוב, סיכמתי את זה בשורה. בקיצור, עוד משהו שבקיצור זה לונגס, זה כמו ביטלי, עוד איזה שירות. נחמד, הוא אופן סורס, הכל בגיטאב, הם מריצים את זה על AWS נאנו, T2 נאנו. והם אומרים שזה תומך להם ב-10,000 ריקווסטים קונקרנט. נחמד, מי שצריך מדי פעם קצר דברים, אז יש פה את כל הקוד, מי שרוצה עוד שירות לקצר, כי תפסו את כל הקיצורים הנחמדים במקום אחר, אז יכול להשתמש בזה. צעיר יחסית.
זאת אומרת, זה URL shortening service, שאתה מתקין אצלך, אבל יש לו דרישות מאוד מאוד נמוכות.
כן. אתה יכול גם להשתמש בהם.
טבעי לעשות את זה על למדה, לא? כמו שאמרנו מקודם.
נכון.
אבל זה כתוב ב-C.
לגמרי.
זה מה שאני רואה.
קצת בעיה ללמדה.
לא, זה כן. אבל אני אומר כאילו, אם אנחנו מדברים על ריסורסים נמוכים, אז אם אין לך טראפיק גבוה, אז דווקא... זה עוד מסוג השירותים שקל לעשות על למדה.
כן, תראה, זה מצחיק, תמיד אומרים למדה, אם יש לך טראפיק נמוך לך למדה, אבל הפיט שלהם זה, אתה יודע, אינפינייט סקייל.
נכון.
ובסקייל דווקא לא מסתכלים על למדה, בגלל המחיר.
נכון.
אבל תמיד קצת מצחיק שזה יצא הפוך.
כן, צודק.
טוב, זה, נתקלתי במאמר נחמד על ריפר הדרס ב... ב-HTML, מסתבר, אני אמת לא הכרתי את זה, שאפשר ממש לשחק מתי יראו את הריפרר שלך, מתי לא יראו את הריפרר, מה יראו. יש עם זה הרבה דברים שאם לפעמים אתה מגיע לאתר ולא רוצה שידעו שזה ממך, או כל מיני כאלה, אז אפשר מסתבר לשחק עם כל הדברים האלה. יש פה איזה דף קצר שמסביר על כל מיני משחקים. נחמד, אני לא הכרתי את הטריקים האלה, האמת היא, ודווקא יכול להיות שימושי.
אני יודע שהרבה פעמים פאבלישרס, סליחה, כל מיני סוכניות דווקא דואגות לזה שכן ידעו שזה מהם, כדי שהם יקבלו את הקרדיט עבור הריפרל. אבל, כן.
כן, אבל לפעמים, נגיד, יש לך עמוד, נגיד גוגל, הרי אין להם ריפרל, הם מסתירים את זה בהשטג קווירי, כדי לא לתת מידע מאיפה הקוויר הגיע, כדי, כי הם עושים על זה אחרי זה כסף. אז למשל, במקום לעשות את ההש, הם יכלו תכלס לשים URL ולהעיף את זה בריפר. אבל הם התחכמו ככה. אבל אז עוד לא היה את זה לדעתי פשוט. שהם עשו את ההתחכמות הזאת לפני כמה שנים. אבל באתר שלך, אם אתה באמת מעביר אפילו לאפיליאט, ואתה לא רוצה שהוא ידע ספציפית מאיזה עמוד זה הגיע מאיזושהי סיבה, אז אתה יכול גם לשנות את זה לאיזה עמוד כללי, או משהו בסגנון.
כן, אוקיי, אחלה.
טוב, אנחנו, במיוחד דותן די אוהב להתכסח עם מונגו, מצאתי מאמר לשעשע על MongoDB, queries don't always return all matching document. יש פה איזה הסבר מעמיק על... מקרים שזה קורה בהם, אז זה מעניין, האמת, מי שעובד עם מונגו, אז שווה להציץ בזה. זה שישה אותי, כי מישהו באמת דיברתי לפני כמה זמן, ואמר לי, אני עושה queries על מונגו, ולא חוזר לדאטה שאני יודע שהוא שם, אני לא יודע אם זאת הייתה בעיה ספציפית שלו, אבל כל מי שעובד עם מונגו זה... נראה מידע שימושי מאוד.
מדהים.
מדהים. מדהים שמונגו, אתה מת על מונגו.
לא, זה פשוט, זה היסטרי, זה כאילו, זה לא נגמר. אני זוכר את הפיאסקו הזה האחרונים לפני כמה, 3 שנים, 4 שנים? ואחרי 4 שנים יש עדיין שטויות כאלה, זה מדהים.
זה לא, אין לו, המוצר הזה פשוט לא...
זה דאטה בייס, כאילו זה אמור לשמור את הדאטה, ולעשות קורי על הדאטה.
הוא שומר, הוא רק לא תמיד מאחר.
הוא שומר, אתה לא...
הוא שומר אותו טוב מדי, הוא לא רוצה לחלק אותה החוצה.
זה, אתה, הוא מקדים את זמנו, זה הדור הבא של האנקריפשן. ממש. הוא מגיע פשוט, גם אתה לא יודע איך להוציא אותו. זה... קיצור, זה מצחיק, כל פעם שמישהו אומר לי על מונגו, אני אזכר בשטויות האלה, יש לי איזה סרבר מונגו שם איפשהו, אבל כן, אבל not my cup of tea. בסדר.
אוקיי, let's move to your cup of tea, .net.
.net, ממש, כן, זה היה cup of tea שלי לפני כמה שנים באמת. זה .net, Microsoft announcing .net core 1.0, ועכשיו כבר יש 1.1 האמת עד שזה הבנתי, או ש... זה בעצם .NET ל-Linux, macOS, וזה open source, והאמת שאולי זה בשורה אמיתית, אני לא יודע, כי מייקרוסופט באמת נהיו פתאום בעולם ה-open source מעניינים, וכל מי שעבד עם .NET ועבר לג'אווה הוא יודע ש-C-Sharp אין עליו בקטע הזה, ואם הוא היה רץ ל-Linux, הוא היה תחליף אמיתי לג'אווה, אז היה עדיף. אז אני לא מאמין שזה עוד שם, אבל הכיוון מאוד מעניין, ואולי באמת עוד כמה שנים זה... יהיה פה משהו אמיתי.
דרך אגב, אתה חושב שזה המשך של מונו, של הפרויקט שהיה פעם, שקראו לו מונו, ש...
לא, מונו... מונו עוד לדעתי חי באיזושהי צורה, הרי לא אצל מייקרוסופט, אצל איזושהי חברה...
זמרין, אבל אני חושב שמייקרוסופט קנו את זמרין, לא?
כן, אז חזר אליהם...
נראה לי שזה לא המשך של מונו, כי... קוד בייס להם לדעתי, זה לא ריברנדינג כאילו.
לא, לא, זה לגמרי שלהם, הכל אופן סורס, זה של מייקרוסופט לגמרי, אני חושב שהם התחילו פרום סקרץ' בניגוד למונו שהתחילו לעשות איזה התאמות ללינוקס, פה התחילו די וואן סודר, אני חושב.
תשמע, אני אמרתי לגבי המהלכי אופן סורס של מייקרוסופט, שיכול להיות שיקח איזה שנה, שנתיים, ואז מישהו שהם יגיד, מה זה האופן סורס הזה? זה לא עושה לנו לכסף. תפסיקו עם השטויות האלה. ואז מישהו יסגור את זה שם, כאילו בבום. אבל נראה שהדבר הזה דווקא, כן, כאילו כשראיתי את זה, אז באמת הבנתי, אוקיי, מעניין. מה שעכשיו חסר לי, כדי באמת להגיד שזה, יש פה בשורה, זה פרפורמנס. אז כאילו שמישהו יבנה מעל זה משהו, ויראה לנו איך הפרפורמנס בלינוקס. כי זה משהו שהוא...
בסדר, זה version 1. בוא נגיד, לא הייתי מצפה עדיין לפרפורמנס.
לא, אז, בוא נגיד, אז open source כבר היה. זה כאילו הפעם הראשונה שכאילו עובד. אתה יכול ממש קמפל דברים וכו'.
כן, זה ה-version 1.0. סוף סוף, זה יצא מבטא. כן. אבל אני עדיין מאמין שהפרפורמנס, אתה יודע, לא יהיה ב-CO בגרסה הראשונה של זה. תן לזה קצת, אתה יודע, מוצר לוקח לו זמן להתבגר, הוא צריך לקבל קצת פידבק עם ה... במיוחד אופן סורס, קצת אנשים יגידו, אני מריץ פה על לינוקס.
כן, אבל זה לא באמת אופן סורס, יש לך פה איזה 1,000 מהנדסים על זה, לא?
חשבתי שאתה אלון, שאתה אומר, אני מריץ פורנו, אתר משמעותי, אז הנה, זהו, יש לי איזה פרפורמנס.
קיצר, לא יודע כמה מהנדסים, אני אתעלם מההערה.
בוא נניח שיש על זה 1,000 מהנדסים, ככה אני אוהב תמיד לחשוב.
1,000 מהנדסים? אני לא יודע, יש 30 contributors, לא יודע אם זה אומר משהו.
טעם, טעם.
אבל, תשמע, עם 1,000 מהנדסים, אז סבבה, אז הפרויקט יתקדם יותר מהר. אני לגמרי בעד, כי יש לי סינה לג'אווה, אז...
רגע, יש לי שאלה. אם זה באמת הופך להיות משהו משמעותי, ועכשיו אתה יכול להריץ .NET על Mac, על לינוקס, על Windows, והביצועים הם, נניח, שווה ערך ל-Node.js או Go, כאילו, די מטורף.
אוקיי.
Okay. יש לך את הסטנדר לייברי שאתה כבר מכיר, והכל אתה כבר מכיר, אתה בעצם זונח הכל ועובר ל-.NET חזרה?
לא זונח הכל, אבל אם אני בא עכשיו לחשוב אם אני מרים Java או .NET, אני מעדיף לרשום ב-C-Sharp, כאילו, בוא נגיד את זה ככה.
לא, בגלל זה הצפה, אני תנוחות. שם את זה, נניח... sp.net mvc מול נניח node.js.
לא, אני חושב שמה שאלון אומר זה שאם הוא צריך סרוויסים ולא דברים שהם, אתה יודע, full stack כזה, אז אולי במקרים כאלה .net יותר טוב, כי זאת השוואה הנכונה. כי היום מה אתה כותב בג'אווה? אתה כותב דברים שהם יותר backendים כאלה. זה לא תחליף לג'אווה-סקריפט, נכון? זה לא תחליף לנוד.js. אז אולי במקרים האלה, אני באופן אישי אולי לא, זאת אומרת, אבל אני חושב שזה מתמודד טוב לגו, לג'אווה ולדברים בסגנון הזה.
מה, קטע, כי Node.js, קטע מעדיף להישאר בו את השפה כאילו, זה...
לא יודע, תראה, אתה לא עושה היי, אתה יודע, computing service ב-Node.js, הוא ימות לך, כאילו, בסדר, לא תעשה חישובים מתמטיים
ב-Node.js. כן, אז אני אומר, השאלה אם אתה לוקח, מאמץ כבר סטאק אחד, וזהו, וג'אווסקריפט HTML, זה ג'אווסקריפט HTML, מה שלמדנו לעשות לפני 5 שנים.
בוא נגיד שהעולם הזה קצת יותר פשוט בקטע של, אתה יודע, אתה בא גם יותר קל לקומת למידה למפתח, הוא נכנס, הוא יודע, .NET, נגמר הסיפור.
בדיוק, כן.
יש לזה את היתרון. תראה, קשה להגיד כי זה נורא תיאורטי, אבל אם הוא היה לו את כל, בוא נגיד שאם הוא היה כמו לפני כמה שנים בקדמת הטכנולוגיה, אז דוטנט היה ברור שהייתה בחירה טובה לפני, אתה יודע, 7-5-7 שנים. היום היא בחירה לא טובה, בגלל שהיא מאחרת.
כן, שאלה אם יהיה להם עכשיו, יהיה להם Evented Framework, כאילו אני מאמין שאם הם ירצו, הם יוכלו לעשות, אתה יודע, כאילו, ואז דוטנט יהיה, יעשה לך הכל, יעשה גם Workload שהם Evented, כמו Node.js, גם Workload שהם כמו Java, גם Workload שהם כמו Go, יעשה הכל, יהפוך להיות מה שהוא היה לפני, אתה יודע, 7 שנים, כמו שאתה אומר. שאלה אם אתה הולך לשם, וזהו, ואומר, אני לא צריך עכשיו ללמוד 5 סוגי פלטפורמות, 5 סוגי כלים, כאילו, יש לי דבר אחד שמכסה הכל. זהו.
אני חושב שיש דברים שיותר נוח לעשות ב-Node.js, ויש דברים שיותר נוח לעשות ב-Rails היום, אבל... עדיין לא מצאתי משהו שמחליף את הג'אווה בסרוויסס כבדים.
כן.
כאילו, יש לך את גו וג'אווה, אבל גו הוא פחות רובסטי, בוא נגיד, כאילו, לדברים האלה. ודוטנט, אני כן רואה על המשבצת הזאת בתיאוריה.
כן, אבל אז למה לא לקחת ג'אווה? כאילו, מה ההבדל
כי...
כבר?
ג'אווה זה ג'אווה,
לא, ג'אווה 8 ו-C שרפ, כאילו יש לך טיפה הבדל, אבל בסדר.
לא נכון, ג'אווה זה כבד, והגריידלים, והכל קשה עם ג'אווה, הכל קשה, הוא הולך לאט, הפיתוח בג'אווה הוא איטי, הוא לא מהיר, אתה לא יכול להגיד שהפיתוח בג'אווה הוא מהיר, תשווה אותו לימים של, לימי הזוהר של C שרפ, היה הרבה יותר מהר, היית כאילו, C שרפ היית מפתח הרבה יותר מהר. זה... נראה לי קצת שכחת אותו.
לא, לא, לא.
זכחת את מה שהיה בו טוב, אבל... לא יודע, אני... לא יודע, לי יש סלידה מאוד גדולה מג'אווה. כשאתה בא כאילו מנוד.js ומשהו, ומראים משהו מהר, אתה פתאום בא לג'אווה, זה סיוט?
לא יודע, אני חושב שאתה יכול להגיע עם ID נכון, וקונפיגורציה נכונה, ועם ג'אווה 8, אתה יכול להגיע ל... כאילו אתה... לפיתוח זורם כמו שמזכיר את C-Sharp. לפחות זה מה שעשיתי עבור עצמי.
כן, טוב, יכול להיות. אבל, לא יודע, אבל גם היתרון שהוא באמת יותר רחב, זה גם יכול לתת משהו, אבל למרות שאני כרגע רואה אותו רק לסרוויסים, מבחינתי לפחות, אבל זה שהוא פול סטאק, כאילו זה יתרון. טוב, שיש לך חברה ואתה מגייס אנשים והם צריכים לדעת רק משהו אחד, זה הרבה יותר קל.
כן.
צריך לתת לזה קצת זמן.
טוב, אז האייטם הבא שלך, אלון, Serverless Reference Architecture?
Serverless Architect with AWS Lambda, זה וורנר ווגל, ה-CTO של Amazon, הוציא איזה פוסט, ונתן כל מיני דוגמאות לארכיטקטורות שמשתמשות בלמדה, אם אתה רוצה Mobile Backend Services, real-time file processing services, web application, IoT, ו-real-time streaming processing, הוא נתן לכל אלה דוגמאות איך הוא היה מממש אותם עם, רק בכלים של אמזון, עם למדה. קודם כל, תמיד שהוא כותב משהו זה מעניין, גם באופן כללי זה הלמדה, וגם זה פותח את העיניים. זה קצר האמת, ופשוט. ו... לא יודע, אני אוהב את הדברים שלו, וזה למדה. ואז ראיתי איזה שירות נחמד שהוא שם פה, גם טלטקסט.io, הוא עשה להם רפרנס, זה בעצם מחליף CMS, הם כתבו את זה רק על תשתיות של AWS, הם כתבו את זה serverless, את כל השירות שלהם, זה CMS שאתה פשוט שם איזה JavaScript באתר, ואז אתה יכול לערוך את הטקסטים שלך, והם דואגים לך להכל, אתה עובד עם HTML רגילים ואיתם. קיצר, זה גם איזה שירות לייב שרץ בלי סרברים, שזה קונספט כיפי, אני חושב, לרוץ בלי סרברים בכלל.
זה מרגיש כאילו חופשי, זה כמו נגיד ללכת עם אקדח במקום עם M16. זה בקטנה, אתה יודע שיש לך כלי נשק, אבל אף אחד לא רואה את זה, אתה לא סוחב, זה מגניב, כן.
לא, זה מגניב, אין לך כאילו operations, אתה יודע, אין לך משהו נפל לי הסרבר, כאילו, זה אין לך כלום.
יש את הקטעים המוזרים של למה זה ללמדה שלי לא רצה, ולמה הלוגים מתפקים חמש דקות, אבל זה ייפטר.
כן, בסדר, אתה בא לדברים, אבל זה לא דברים שבתיאוריה יש לך מה לעשות.
כן.
כאילו, אם זה לא אפליקטיבי, אין לך מה לעשות בנידון. אז יש בזה משהו מרענן.
טוב, מגניב, יופי. אז דותן?
כן, אז... יש פה שני פרויקטים שעבדתי להם כמה חודשים האחרונים שהוצאתי. הראשון נקרא React Native Katas, והרעיון פה הוא בעצם ללמוד React Native מבלי להביא שום דבר לשולחן. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות סופר עם ניסיון ב-React או React Native, אתה לא חייב להיות אפילו מפתח, אתה יכול להיות סתם... אולי לא סתם, אתה יכול להיות מעצב שסתם יודע שם CSS, JavaScript, whatever. אתה יכול לבוא להתנסות עם React Native בצורה של קאטאז. וקאטאז אומר, יש לך תרגילים, אתה צריך לפתור אותם, אתה צריך לפתור אותם לרוב בדרך הקשה, שזה אומר לנסות, לא להצליח, להסתכל מה אמור להיות הפתרון, לנסות שוב, לא להצליח. כמו תשבץ, תשחץ כזה. ומה שמיוחד פה דווקא מקאטאז אחרים זה שתוך כדי ההרצה של הקאטאז אתה בעצם משתמש בריאקט נייטיב, כי זה משתמש ביכולות שלו, של ה-Live Reload, וה-Editing, שאתה יכול לעשות מכל אדיטור, ובעצם לקחתי את מה ש-React Native נותן בדיפולט כחוויית פיתוח, הוספתי מעל זה תשתית שמריצה קאטות כאלה, וקיבלתי סוג של מוצר שעומד בפני עצמו. בניגוד לטכנולוגיות אחרות, שבהן צריך בעצם לפתח מנגנון הרצה, או whatever, תשתיות שלמות, ויש את זה נראה לי רק לפלקס, אבל אז זה רץ על הבראוזר, ואתה צריך את הבראוזר, ולעשות live reloading בעצמך, וכו' וכו'. זה יצא די נחמד, זה היה די אימור, שזה יעבוד, זה עבד, זה יצא דווקא מדהים.
אני רואה שכדי להגדיל את האפיל לדיזיינרים, אתה לקחת סקרינשוט של VI, ככה שכל אחד יוכל להתחבר לזה.
כן, זה לא להפחיד, בהתחלה להתחיל רגוע.
כן.
להתחיל רגוע עם הנרד ויו, עם כל מיני פסים צהובים ורודים.
תפסתם אותי. לא, את האמת שזה מתחבר יפה למה שאלון אומר, על הניוקליד וכו'. אז הייתה תקופה שעברתי לאטום, מבין, כי הרגשתי שווים כבד. וממש פיתחתי אפליקציה שלמה, תקופה של חודשיים, שלושה, רק על אטום. כשאני משתמש במוד, מוד וים. זאת אומרת, לא הייתי צריך, לא הייתי צריך לחזור לאחבה. והקטע המצחיק הוא שיצא לי כזה לפתוח רגע בטעות מתוך רגל וים, אחרי שלא השתמשתי פה בכלל, וזה היה נראה לי פשוט מהיר כברק, כאילו מדהים. ואז חזרתי לבין. אבל זה מדהים כאילו איך לפעמים אתה צריך לקחת פרספקטיבה כדי, כי אתה יודע, וים שהוא הרי לא אסינקי, אז אם אתה מריץ למשל לינטינג, אז אותו לינט פרוסס יעבוד בתוך הפרוסס של וים, סוג של תחכה כזה עם הקוד עד שזה יסיים. ואתה מרגיש את זה באונגוינג, אבל זה כל כך מהר שזה לא כזה מפריע. אבל זה הדברים שגורמים לך לנסות לצאת החוצה מבין אם אתה כבר שם.
אתה צריך לתזמן את הנשימות שלך לפי הלינט.
כן, אבל זה דברים שמפתרים בווים 8 ונאווים וכל מיני כאלה. לא משנה, סתם ניואנס לגבי ווים.
מה, איך עושים את זה? מולטי-פרוסינג? מולטי-פרוססינג?
כן, הם יוצאים החוצה כאילו בנאווים ללואה, ואז אתה כותב סקריפטים בלואה במקום בווים מייל או whatever. וזה פרויקט שכבר... אני חושב ששנה או משהו רץ, והוא היה, אני חושב, בקיקסטארטר, עשה המון גלים, אבל אז ברם, בעצם
ברם מולנר.
כן, דיקטטור של וים, הכריז, או אני חושב שיש איזשהו אקספרימנטל בין של וים 8, שפשוט עושה את כל מה שנאו וים עושה. זה היה מפתיע ומצחיק קצת.
זה הצליח להעיר אותו.
כן.
אוקיי,
אז זהו, זה ה-React Native Kata, זה הבא בתור, זה ספר ש...
רגע, פרויקט מגניב, קיבל הרבה שבחים, אתה קצת מצטנע, נורא התלהבו ממנו, עכשיו תמשיך, בסדר.
כן, זה מאוד הפתיע אותי, כי זה משהו שעשיתי ככה בזמן הפנוי שלי, ובסך הכל כל מה שרציתי זה לגרום למעצבים, כאילו לעשות פרויקט שעשה אונבורדינג למעצבים, או מעצבים עם קצת יכולות תכנות, או מפתחים שהם עושים פרונט-אנד, והיה לי איזושהי פרסונה מסוימת בראש כשבניתי את זה, והאמת שמלא אנשים פתאום מאוד אוהבים אותי, גם כאלה שהם לא מעצבים, גם כאלה שהם מפתחים לגמרי. זה היה מפתיע. טוב, אז הפרויקט הבא, ספר שהוצאתי, נקרא Programming React Native, גם מאחוריו יש סיפור, וזה גם סוג של משהו שהוא מפתיע, אבל כשכותבים ספר על טכנולוגיה שהיא cutting edge, מהר מאוד הוא נהיה אובסוליט, במיוחד React Native. אז התחלתי את הספר הזה ב-React Native 0.14, אני חושב שזה נשמע רחוק, אבל לא, נראה לי לפני חצי שנה.
חצי מהיום, היום 28, כן, 29 כבר, כן. עד שישודר כבר 31, כן.
זהו, ואז באו כל מיני 0.25, כל מיני כאלה ששוברים ממש API, ושוברים בכלל את כל מה ש... כל איך שהחוץ ה-React Native מתנהג, ואז שכתבתי את הספר, ואז ראיתי ששוב פעם קורה, והחלטתי להפסיק עם זה. אבל מה שכן, תכננתי את הספר בצורה כזאת, שאני לא מתחתן עם שום דבר שהוא מאוד, שגורם לבן אדם מאוד להתייאש. זאת אומרת, אני לא עושה נניח איזשהו טוטוריאל כזה סטפ ביי סטפ של, אוקיי, עכשיו תכתוב את הקוד הזה ותריץ, ועכשיו תוסיף את הפייל הזה, תכתוב את הקוד. אז יותר ניגשתי לזה מנקודת מבט שאני, יש קוד בייס קיים, אני מנתח אותו ומסביר מה ההיגיון של כל דבר, כמו הנוטיישן כזה. וזה האסטרטגיה שלקחתי כדי ליצור משהו שהוא עומד במבחן הזמן, ובאמת אני חושב ש-70%, משהו כזה, 60% מהספר רלוונטי, לא משנה לאיזה גרסה, איזה גרסה תצא, ואז הייתי במצב סטנד-אוף כזה, ואמרתי, טוב, מה אני אעשה, האם אני משכתב את ה-40%, או פשוט מוציא את זה, פשוט עשיתי את זה, והחלטתי להוציא את זה בחינם, כי לא הרגשתי שלם עם זה שזה בגלל העובדה הזאת, כי אני כן רוצה לתת מוצר שהוא כאילו רלוונטי, אבל זה אומר שכל שבועיים אני צריך לעשות שכתוב ל-40% מהספר. וזהו, אז עשיתי את זה ונראה שדי אוהבים את הספר הזה. זה חינם, מי שרוצה יכול ללכת... להוריד את זה בכל פורמט שהוא, EPUB, PDF, לא משנה מה. זהו.
מגניב, יופי.
הצלחה, מגניב.
כן, בהמשך לספר.
רק הערה אחת על הספר, ב-About, תעדכן את הביו.
כן. כן, צריך לעשות איזשהו עדכון כללי. אבל כן. טוב, אז בהמשך לספר והקאט אז, ראיתי שבעצם כל התגובות, כל המסביב, בכלל הקהילה של React Native היא לדעתי די מיוחדת. אז החלטתי לעשות איזשהו publication במדיום. Publication זה אומר להגב כמה כותבים תחת אותה קורת גג, ולעשות משהו מאוד דומה ל-Go Academy. ו-Go Academy זה בלוג די נחמד, שעוסק ב-Go, והמאמרים שם הם, לא יודע למה, הם מאוד לטעמי, מאוד פרקטיים. הרבה מאמרים שם הם בעצם אנשים שכתבו ספריות או אנשים שבנו פרויקטים, באים לדבר על הספריות והפרויקטים שלהם בצורה טכנית, אבל לא יותר מדי מייגעת. וזה מה שאני מנסה לעשות עם ה-React Native Academy. אז עד עכשיו יש כמה מאמרים בודדים, שרוב המטרה שלהם זה לעשות איזשהו אונבורדינג כזה, שאלות ראשוניות שיש לאנשים שאין להם מושג לגבי React Native על React Native, אבל בהמשך אני מצפה שיהיו מאמרים יותר טכניים ויותר צוללים פנימה, וגם כל מי שמכיר React Native ורוצה, מחפש במה לכתוב תחתיה, מוזמן, זהו. אז זה האייטמים שלי על React Native. האייטם הבא, אז אותה דיגרף שהזכרת רן, פרסמו בלוג פוסט על, שעוסק בגו, ובעצם מעמיד את GRPC מול NetRPC. עכשיו, GRPC כיסינו פה לפני, לא יודע, שנה או שנתיים, זה פרוטוקול RPC של גוגל, שבעצם בא להיות סוג של, לא יודע אם להגיד מתחרה, כי זה לא באמת מתחרה, טריפט, פרוטוקול באפרס וכולי, אומנם זה, פרוטוקול באפרס זה אומנם מנגנון סריאליזציה, אבל הוא גם מספק לך איזושהי עטיפה והקמה של סרבר וסרוויסים וכאלה, ו-GRPC בא לעשות הכל על HTTP2, שאתה יכול לבחור את מנגנון הסריאליזציה שלך. ומה שאומרים בדיגרף, שהם הסתכלו הרבה זמן על GRPC והחליטו לא, כי הם לא ידעו שזה תומך ב... שאפשר לעשות סריאליזציה משל עצמם, והשתמשו ב-NetRPC, שזה הפרוטוקול סריאליזציה הדיפולטי של Go, שאני חייב לומר שהוא די טוב, אבל לא יודע, לטעמי זה מאוד ספציפי ל-Go, אז אם אתה רוצה לדבר עם איזשהו פרוסס Go מ-Java למשל, אתה צריך לדעת לדבר NetRPC. אז מה שמראים בבלוג פוסט זה שהם בעצם גילו, בחנו את GRPC מחדש, גילו שכן אפשר לעשות שם סריאליזציה custom made, והם אימצו את זה, ובעצם המאמר מספר כמה זה טוב, כמה הם מרוצים וכו'. שווה לקרוא, זה מתאר סיפור כזה של... לא בחן, חשבנו שזה לא טוב, בחינה מחדש, וכאילו זה די נחמד לראות חברה בוחנת משהו מחדש, ובעצם מראה שאת כל הפגמים ב... בעצם איך שהם קיבלו החלטה קודם, ואיך שהם תיקנו את הפגמים האלה. זהו, האייטם הבא, שוב על גו, מאוד מעניין, של טוויץ'. מה שהם מראים, זה בעצם, מדברים על ה-GC של גו, ומראים איך הם משתמשים, יש להם סקייל מטורף, זה סוג של צ'אט כזה, ומדברים על 1.5 מיליון קונקשנים לשרת, דברים מטורפים, משהו כזה. אז בעצם הם מספרים איך הם התחילו בגו 1.4 בשלהי 2013, והיה להם GC פוז של כמה שניות, עשרות שניות, ואיך הדבר הזה הלך ונחתך זאת אומרת בסדר גודל כל פעם מחדש, כשסוף הסיפור הם בכמה מילי סקנדס של פוז, וזה מדהים כי זה בעצם כל גרסה של גו באה וחתכה להם פשוט חלק מאוד מאוד נכבד מתוך הבעיות פרפורמנס שהיו להם, כשבגרסאות האחרונות הם בעצם תרמו חזרה לגו את הנו-האו שלהם, והצוות של גו פשוט אימץ את זה, והיום בגו 1.7 אפשר ליהנות מהפירות שלהם, כאילו כל אחד יכול ליהנות מזה. זה נחמד. וזה גם נחמד לראות כמה גו, כמה יש לגו אורך רוח עוד לתת פרפורמנס בנפיץ. אחרי המאמר הזה הלכתי ובדקתי שוב פעם את ה-languages shootout שבטח יצא לכם לבדוק מדי פעם. וזכרתי תמיד שג'אווה היה יותר טוב מגו, כי מן הסתם יש את הוטספוט וכו'. ונראה ש... כאילו גו עלה מעל ג'אווה, אמנם זה נק עם נק, אבל זה מדהים, כאילו...
לא, אני לא יודעתי שגו עבר את ג'אווה, האמת. פעם שאני שומע את זה פה.
אז זהו, אז עכשיו יש לך C++ ו-C, הם היחידים שאיכשהו ככה נותנים לזה פייט, וגם הפייט, גו ו-C זה פי שתיים, כאילו. כן, ורסט. באותה משפחה. אבל גם אז גו אולי פי שתיים יותר איתי, שזה לא הרבה, זה לא סדר גודל, אז... מדהים.
כן, למרות שיש לך את העניין של GC poses שהם לא בשליטתך, שזה אפילו אם זה בממוצע, זה רק פי שתיים יותר איטי, אם נקודתית, נגיד אתה כותב דאטאבייס ונקודתית, בטרנזקציה מסוימת, אתה מקבל GC poses, אז אתה בבעיה. זאת אומרת, זה עדיין, התמונה הגדולה היא לא מספרת מספיק.
נכון, נכון. כאילו, כן, GC, אם כל אתה לא מוציא אותו לגמרי, אין לך מה לעשות עם הדברים האלה. אבל כאילו... אז יש להם עוד איזשהו פרויקט שהוא עכשיו בעבודה, שנקרא Transactional GC, שאמור להיות משהו דומה ל-GC של Erlang כזה, אבל זה עדיין בעבודה, מקווה שהם הצליחו, אבל זה נראה מדהים. וגם ה-Language Shootout Benchmark, אני חושב שזה הרוב על CPU, ויש להם כמה בנצ'מרקים שהם מוססי, כאילו, פארלל פרוגרמינג כזה. אז אני לא יודע אם ספציפית שם ה-GC בכלל מספיק לעבוד. לא יודע, צריך לבדוק את זה.
אוקיי, יופי, הבא בתור.
האייטם הבא, זה בעצם מישהו שלקח פוסטגרס, לקח דאטאבייס של אובר נדמה לי, ומיס את כל הדאטה, לא דאטאבייס, דאטה, ומיס את כל הדאטה הזה על פוסטגרס, ורוצה לראות אם זה מחזיק, והדבר הזה, המאמר הזה גם מתעדכן בזמן, כל פעם שהוא בעצם עובר תקופת זמן, הוא מעדכן, וזהו, אם למישהו היה ספק כמה פוסטגרס יכול להחזיק, ומה הוא יכול להחזיק, כל מיני שאלות כאלה, ששאלו אותי בדיוק לאחרונה, אז זה די מספר סיפור, אמנם ספציפי לטקסי ריידס, אבל כל אובייקט כזה הוא לא אובייקט קטן, אז אפשר להסיק מזה מסקנות לגבי פוסטגרס, במידה מסוימת.
והוא מחזיר גם את הקוויריז אחרי זה?
אז הוא כותב, הוא בעצם מראה כמה זמן לקח לו לעשות קווירי בצורה רגילה, כמה זמן קווירי עם סיסטור FDW, שזה אותו אקסטנשן שעושה לך קלמנר סטור, ואני חושב שהוא גם ריץ את זה על רדשיפט, כן, הוא ראיתי זה גם על רדשיפט, והוא מראה כאילו מה, איך נראים המספרים, וזהו, שווה, שווה לקרוא, כאילו, סתם כפרספקטיבה. טוב, האייטם הבא זה בעצם ריפו שמחזיק ספרים, נקרא You Don't Know JS, שנראה לי שסוג של צחוק על ג'ק שיט כזה, אם הבנתי את זה נכון, וזה ספרים חינמים, כל אחד עושה, עוסק בנושא מסוים בג'אווה סקריפט, אז הנושאים הם up and going, scope and closures, this and object prototypes, types and grammar, async and performance, ו-ES6 and beyond. אז אני מתכן לקרוא את כולם, אבל נראה לי שהחלקים המעניינים יותר הם types, async ו-performance, ו-ES6 and beyond. אני מאוד מקווה שהם מאוד טכניים ולא סתם פלאפי ומרקטינג, אבל כאילו נראה לי שהם עושה סימן שטוב לפי ה-Table of Contents.
אני לא יודע, אני קראתי חלקים מהם ו... בסדר, כאילו לא אהבתי.
כן?
כאילו, הם סבבה, אבל זה לא יודע, לדעתי זה יותר מדי על... אני הרגשתי שיותר מדי חפרו לי על נושא, כאילו, אני התחלתי לרפרף, כאילו, הרג אותי קצת.
אני דווקא מחפש דברים שהם יותר low level, כאילו, כי למשל ESX וכו', אתה יכול לקרוא את זה בכל מקום, ולצערי רוב המאמרים או הפוסטים הם כאלה של, אוקיי, אז יש לך למדה פונקשן, כאילו, וכו', אבל אין לך הסבר, נניח מאחור הקלעים, איך הלמדה פונקשן הזה עובד, האם זה כמו פונקשן רגיל, איך פתרו את העניין של הדיס, האם יש לך אוברד, כמה אוברד, וכל כל מיני שאלות כאלה ש... כאילו, סתם מעניינות, אבל נותנות לך כן. יותר אורך רוח במחשבה, שאתה נניח כותב איזשהו משהו, אז אתה יכול להפעיל איזשהם שיקולים שהם נסתרים, והם לא... לא יודע, כאילו, ככה אני יותר אוהב
לעבוד. לא, ברור, אני לגמרי איתך, כן.
אז זהו, אני מקווה שזה זה, כי למשל, את האמת שקופצתי דוגמה טובה, דיברנו על דוטנט, אז כן. אחד הספרים, אני חושב שהם, שהשפיעו עליי די הרבה, זה ה.NET Annotated משהו, משהו של כריסטוף קרבלינה, וזה ספר שמתאר את ה.NET Framework, אני חושב אפילו את .NET Framework אחד, שנשמע מצחיק, אבל הוא גם עושה אנוטציה, זה כמו ביוגרפיה שיש לה אנוטציה, אז למשל אתה קורא את הביוגרפיה, ואז מישהו שמכיר את מי שכתב את הביוגרפיה, או מישהו שמכיר מישהו בעשייה הזאת, מסביר למה הפסקה הזאת נכתבה, אתה מאחורי הקלעים. אז ב.NET Annotated Framework, אתה בעצם עוברים על כל ה-APIs וכל הפרמורק, ומסבירים בדיוק למה נכתב, מה הסיבה, שהרבה פעמים אתה מקבל את זה כמובן מאליו, אתה לא יודע להבין למה, אלא אם כן אתה עובר איזושהי תקופה עם ה-API הזה, ואז בעקבות כל ה-use cases שפגשו אותך, אתה בעצם מבין למה הדברים מתחברים איך שהם מתחברים. ושם אתה באמת, תוך כדי שאתה קורא את זה, אתה יודע, אתה בעצם לומד לעצב API, כי אתה מבין את השיקולים האלה. אז בלי קשר, זה ספר מומלץ, אני מאמין שהוא עדיין רלוונטי לעכשיו, גם אם אתה לא כותב בכלל .NET. אז זה משהו שאני מחפש לג'אבסקריפט. כמה שנשמע מצחיק, אבל אני חושב שג'אבסקריפט הגיע לנקודה שאתה צריך לדעת איך זה עובד, ולא רק להשתמש בזה.
קנט בק.
כן, אז האייטם הבא, קנט בק, נראה לי שהוא עובד בפייסבוק, אז הוא מפרסם פוסט בפייסבוק.
כן,
הוא
עובד שם.
והוא כותב על מאסטרינג פרוגרמינג, שזה נחמד, זה כאילו נראה לי שהוא בילה שם תקופה של זמן, חווה המון חוויות, והוא נותן כל מיני מסקנות כאלה מהחיים שלו עד עכשיו, חלקן הן טריוויאליות, למשל, לקחת פרויקט גדול ולחתוך אותו לחתיכות קטנות ולסדר את החתיכות האלה בצורה כזאת שהכל מסתדר עם הלוח זמני וכו'. וחלקן פחות כאילו כן מחדשות או בעצם חושפות משהו שאנשים מנוסים עושים תמיד, כמו call your shots. לפני שאתה מריץ את הקוד שלך, תחשוב מה יכול לקרות ואז תריץ ותראה מה קורה, סוג של כאילו משחק עצמי כזה, שזה משהו שנראה לי שאנחנו עושים תוך כדי הרבה מאוד פעמים בתת מודע, אבל כאילו אף אחד לא בא ולא ראיתי אף אחד שבא ורשם את זה, זה מה שאני עושה תמיד, שזה נחמד, הוא כאילו לוקח דברים מהתת מודע ומוציא את זה על הכתב. אז מאמר נחמד, כאילו חלק מהדברים שם טריוויאליים וחלק לא. האייטם הבא, אז קצת ריאקט, רידקס וכו', אז יש פרמוק שנקרא מובקס, לפני זה נקרא מובזרבבול, משהו כזה, אבל נראה לי בגלל שכל הפרמוקים עכשיו אוהבים לשים X בסוף בגלל רידקס, אז שינו לזה את השם למובקס. אז זה משהו שהרבה זמן ככה התייחסתי אליו בנפנוף, עד שבחנתי את זה מחדש, כי רידקס כאילו אוברד די רציני על המוח, בפרויקטים גדולים, ובעצם הוא תפס לי את העין, כי השתמש בכמה טרמים שם, עשיתי להם קצת גוגל, ואז ראיתי שהם מכוונים בעצם לתיאוריה שהכרתי עוד מהעולם של הפונקשנל פרוגרמים, אז זה נקרא פונקשנל ריאקטיב פרוגרמים. לצערי, התיאוריה הזאת רחבה מדי, מכדי שאפשר ככה להסביר אותה על רגל אחת, אבל באתר שלהם יש כמה טוטוריאלים שמראים מה זה, בעיקרון זה לייצר אקשנים או סתם פעולות, האקשנים האלה גורמים לשינויי סטייט, הסטייט הזה הולך ומתפזר לכמה וכמה עצים שרק תרצו, שמתייצרים בצורה אוטומטית. להבדיל מרידקס, שבו אתה צריך בעצם לקבל איבנט, ולייצר 10 עצים שונים לפי 10 דוגמאות של סטייט, ואז כי יש לך כל כך הרבה עצים, ויש להם כנראה תחום משותף, אתה צריך גם לעשות נורמליזציה לדאטה שלך, ושיהיה לך עץ אחד שהוא המרכזי, וככה מתוך מה שאני אומר, אתם בטח מבינים את הסיבוכיות הזאת, של לתחזק את כל העצים האלה. אז מה שהם עושים, באמצעות אובזרבבול ואובזרבר, וכל הקסם הזה, הם יודעים לדעת על מה, איזה אובייקטים חשובים לך, על מה אתה כן מסתכל, כי אתה בעצם מסמן מה זה computed function וכו'. הם יודעים את כל הדברים האלה, ולכן הם יודעים לחשב את זה, כשמשתנה הסטייט, הם יודעים לחשב את כל מה שהצהרת שהוא computed. אז זה ככה על רגע אחד functional reactive programming. וכשחפרתי לזה קצת, אז הוצאתי את כל המאמרים האחרונים, המדעיים, יותר אקדמיה, שעוסקים בזה, למי שאוהב לקרוא את הדברים האלה, שמתי אותם פה בלינקים, וגם איזשהו ג'יסט ענק, שבעצם אומר, the introduction to reactive program you've been missing. אז זה נחמד, יש גם ב-Egghead tutorials, כולל מלא 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 קומנטים של מלא אנשים, חלקם מוכרים, חלקם לא, אז מי שרוצה להיכנס לזה, אני חושב שזה דרך די טובה, כאילו, כל הלינקים ששטחתי כאן, זה דרך, זה סוג של פס כזה די הגיוני לעשות את זה. זה היה זה, אז בקיצור, מוביקס זה אלטרנטיבה כלילה לרידקס, למי שלא רוצה לעשות רדוסרים, אקשנים לגבי אקשנים, מפינג של אקשנס לסטייט, מפינג של סטייט לפרופרטיז וכן הלאה. אז זה נחמד. האייטם הבא, זה בעצם נקרא Things Unix Do Atomically, שזה גם נחמד, אז מי שמכיר או לא מכיר, יש כמה דברים שיוניקס עושה בצורה אטומית, כמו למשל להעביר קבצים וכו'. באופן שימושי זה אבני בניין די פייל סיסטמיות כדי לעשות דברים אטומית, אז אם כותבים למשל סקריפטים ש... לא יודע, צריכים להעביר בבום פולדר למקום סיום, או צריכים לעשות איזשהו תהליך אטומי, אז אפשר להסתמך על הבני בניין האלה כדי לייצר את הקונסטרקטים האטומיים. שזה תמיד נחמד לדעת. האייטם הבא, אז זה C++, עוסק ב-C++, אז זה נקרא C++ for Games, Performance, Allocations and Data Locality, אבל בחרתי בזה כי רוב המאמר, זאת אומרת בהתחלה של המאמר, הוא לא מדבר בכלל על C++, ואני חושב שהוא מדבר על דברים חשובים, כמו, ואני קורא מההיילייטס, 90% of the time is spent 10% of the code, and only 10% of the time in the remaining 90% of the code. זה משפטים כאלה שמסתובבים בתודעה, כזה מפה לאוזן כבר תקופה, אבל זה נחמד שיש פה את זה מרוכז בכל המאמר, יש פה עוד כל מיני דברים, פניני חוכמה כאלה, ואפשר לעצור שזה מגיע לסיפל פלס. זה זה. שני אייטמים נחמדים, אז יש פה לבאב, שזה הפוך מבאבל, וזה עושה את מה שזה אומר. אז אם יש קוד ES5, אפשר להפוך אותו, והדגש פה כנראה הוא לרידאבול ES6. זה מה שזה עושה. והאייטם האחרון שלי...
ומתי תרצה לעשות את זה? רגע.
מה?
מתי תרצה לעשות את זה?
אם יש לך קוד ES5, אז... מתי תרצה?
כן, אתה רוצה לעשות מיגריישן ו...
כן, אם יש לך קוד כזה, לא יודע, כנראה לא כל קוד, אבל אם יש לך קוד שאולי ג'נרטת מאיפשהו, וגם ככה לא אכפת לך לג'נרט אותו ל-ES6 רובוטי כזה, כאילו אם הקוד הוא כבר רובוטי, ולא אכפת לך ממנו, אז אפשר.
אוקיי.
אבל אם לא אכפת לך מהקוד, למה אכפת לך למה לשכתב אותו?
לא, רגע, התקלתי במצב כזה. למשל, אם יש לך תשתית שהיא... נניח עובדת עם נוד, אבל בלי בבל, כאילו נניח נוד 6,
okay.
חסרים לך שני דברים מ-6, חסר לך אימפורט, וחסר לך אובג'קט דיסטרקצ'רינג.
אוקיי.
אז אתה יכול לקחת קוד ישן ES5, להמיר אותו ל-ES6, ואז אתה עובד עם ונילה נוד בלי טרנספיילר. לדוגמה. אבל היה אותו דבר גם, אתה יודע, שיצא קופי סקריפט, אז יפצו לך כל מיני אנטרנספיילרים כאלה שמעבירים לך.
זה מצאתי לא מזמן, שעברתי קוד קופי סקריפט, כבר אמרתי, אני צריך לגעת בקוד קופי סקריפט ישן, אז אני אעביר אותו כבר ל-ES6, כי כבר מיותר לכתוב קופי סקריפט. אז אולי שם, אוקיי, אבל גם ככה זה היה אוטו-ג'נרייטד של הקופי סקריפט, טוב, לא יודע, טוב. בסדר.
קיצור, שתצטרך את זה, אז יש לך...
אני גם... אני אתקשר להודיע לך שהשתמשתי.
שמור את זה בערנה.
כן, כן.
אז זהו, אייטם אחרון, זה בעצם מישהו שכתב איזשהו בוילר פלייט CLI כזה. אז לאורך ההיסטוריה יש, היה לך את יורמן וכל מיני פרמורקים כאלה שמייצרו לך פרויקט, ובעיה עם זה שזה אף פעם לא נגמר. זה מתחיל כמשהו קטן ותמים ונחמד, ואז זה הופך להיות... משהו כזה מטורף, שכל פעם שאתה משתמש בו, אתה מתבאס. אז פה יש פרויקט שהוא נראה, הוא מבוסס גו, אז הוא די מהיר. ולפי ה-API שלו הוא נראה ממש טוב, כי אתה יכול לייצר פרויקט, ומשהו שאני מחפש אישית תקופה, זה כבר שיש לך פרויקט, אז, ואתה רוצה להוסיף לו איזושהי יכולת, והיכולת הזאת מגובה בבוילר פלייט, לדוגמה רידאקס, אז אתה רוצה פשוט להוסיף איזשהו לייר של זה, כאילו להרכיב שכבה של אותה תשתית שאתה רוצה על פרויקט קיים, מבלי לקחת פרויקט שלם. ויש לו את היכולת הזאת, אתה יכול להוריד כמו טמפלייט לייט כזה, להיכנס לפולדר קיים ולהגיד לו, אוקיי, אפלי את הטמפלייט whatever לתוך הפולדר הקיים עם קוד קיים וכו', וזה ירכיב לך על גבי הפולדר צרשור הקיים את הטמפלייט החדש. אבל חשבתי שזה יהיה מקום טוב לשאול אתכם, כאילו, מה, אם אתם משתמשים במשהו כזה, או מה אתם משתמשים?
שלי לא יצא.
אני לא זוכר את הפעם האחרונה שהשתמשתי ביומן. לגבי טמפליטים אחרים, לא יודע, מדי פעם אני מתחיל, כשאני מתחיל נגיד איזשהו פרויקט בדומה שאני פחות מכיר, אז כן, אני מחפש איזשהו טמפליט, או לפחות איזשהו פרויקט דוגמה שאני יכול להעתיק ממנו את ה-Best Practices. אבל אין לי כאילו כלי סטנדרטי שאליו אני תמיד חוזר. כל פעם ככה אד הוק.
אז זה מעניין, כי בדרך כלל הפרויקטים האלה, או הבוילר פלייטס, הם באים כמקשה אחת. אז נניח, לוקח פרויקט, ריאקט בוילר פלייט כזה. אז יש את הטסטינג בפנים, יש את הפולדר סאקצ'ר, יש את כל הוויירינג של הסטורז, וכל הסיפור הזה, והכל ביחד, ויש לך כמה סקריפטים שהם כאילו, command line tools כאלה, של קלינאפים וביל ו... עולם שלם. אבל מה קורה? שאתה מתחיל פרויקט, ואז אתה צריך בעצם שכבה כזאת שדורשת את כל הבוילר פלייט הזה. ומה אתה עושה? אתה כאילו פותח פרויקט חדש, מעביר את הקוד לשם, או יושב ועובר סטפ ביי סטפ, ובונה את כל הבוילר פלייט לתוך הפרויקט שלך. כאילו זה משהו שנתקלתי בו, וכאילו כל פעם יוצא לי, אוקיי, נניח יש לי פרויקט קיים, ואני רוצה להכניס רידאקס, או אני רוצה להכניס איזושהי תשתית שהיא די כבדה, מבחינת קונפיגורציה וכו'. אז אני פשוט בונה את זה סטפ ביי סטפ לתוך הפרויקט, ובעצם אני חוזר על כל הצעדים שקיימים בתוך אותו בוילר פלייט ששווה להשתמש בו מההתחלה.
כן, לא, אני לא יודע, לא נפתרה הבעיה אצלי עדיין.
טוב, מעניין.
טוב, יאללה, אז בואו נעבור לחלק ההומוריסטי והאחרון של הפרק הזה. מספר קצרים כלילים, אז אלון, תתחיל.
טוב, יש אתר שנקרא Idiots Win, זה What is Google Top Result For, אז מתחילים לרשום שם query, מישהו כאילו אוטומטי מדפיס query, ואז יש את החמש אופציות של האוטו-קומפליט, ואתה צריך לסמן מה נראה לך שהטופ query, ואז הוא אומר לך כאילו איזה מקום כל query, וזה משעשע כזה, ואתה מגלה שאנשים מחפשים דברים מאוד עזועים, זה די משעשע, זה מעין, מאוד משחקי, הוא צובר לך נקודות, כמה הצלחת פעם ראשונה, שנייה, שלישית, משעשע והתנחת הקומית.
בגדול אני חושב שאם הניקוד שלך גבוה, זה אומר שאתה אידיוט. נכון, זה מה שמנסים להגיד.
לאט לאט אתה משתפר, כי אתה אומר, רגע, 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 זה יהיה בטח הם יהיו מפגרים בחפשו את זה.
כן, אתה צריך לנחש כאילו מה אנשים בוחרים באוטו-קומפליט שלהם, בגוגל.
אני...
הייתי
גרוע בזה. אני בחמישה הראשונים פשוט, מתוך החמש אופציות, תמיד בחרתי את החמישית האחרון, כאילו את הנכונה האחרון, זה כאילו מה הסתברות. ברנדום זה לא היה קורה לי. הייתי באמת גרוע בזה. טוב, אז זה משעשע. קיצר, נכשלתי שם. עוד אחד כזה קצר ונחמד, זה רובי או ריילס. אגב, יצא ריילס 5, לא ציין, אבל בסדר. עכשיו נזכרתי. רובי או ריילס, זה שואל אותך שאלות, ואז הוא שואל אותך איזה שאלת סינטקס, כמו 1.in, האם זה ברובי או מריילס. וריי ראפ, כל מיני שאלות, כל אחד אם זה בא מהסטק של רובי או שזה בא מריילס. זהו, זה כמה אתה באמת מכיר את העולם הזה. שעשע.
כאילו, האם זה קונסטרקט של רובי, או האם זה קונסטרקט של ריילס, זה מה שאתה אומר.
כן, האם זה בא מריילס, כי כשאתה כותב ריילס, אתה כבר לא יודע אם זה בא מריילס או בא מרובי, אתה לא יודע מאיפה זה מגיע. אז הוא אומר לך, זה בא מרובי, זה בא מריילס, שעשע אם אתה רוצה לעזוב את ריילס. זה חידון כזה, זה מהיר כזה, זה נחמד. היה טוויט, יצא פוקימון גו לפני 3 ימים, משהו כזה, איזשהו משחק של פוקימון, נהיה ראשון באפסטור, בהורדות, משהו היסטרי, השרתים שלהם קרסו. וורנר ווגל, ה-CTO של אמזון, רצה לשחק בזה או משהו, וקיבל את הסורי, אנחנו למטה, אז הוא רשם להם, Dear Cool Fox, Nintendo, please let me know if there is anything we can do to help. הקיצר זה נהיה טוויט, מה זה ויראלי, כולם מתלהבו מזה שווגל כותב להם אם הם צריכים עזרה, והמות תגובות משעשעות על זה. אחרי זה גם אמזון הוציאו איזה משהו כזה, שזה היה הוא באופן פרטי וכל הכבוד לו, והפרס של אמזון הוציאו משהו כזה.
זה משהו משחק בפוקימון גו.
אתה מבין? יש לו זמן לשחק פוקימון גו, ושהוא נופל אז הוא מציע להם, בוא אני אריב לכם את השרת. תעברו ללמדה. זה לא היה קורה.
זהו, הוא לשחק פוקימון גו זה חלק מהתיאור תפקיד שלו, כי זה סרוויס פסקל גבוה. זה בסדר, אפשר להציג את זה.
בדקתי, הנה. עוד פרסומת עשה ל-AWS שהם קרסו.
הם סך כל של NPR מתוקם. טוב, והאייטם האחרון במשעשעים הוא שלי, אז השבוע, אם אני לא טועה, פורסם קודם מקור של תוכנת הגיידינג, אני חושב, תוכנת ההדרכה של אפולו 11. זה בעצם קוד שנכתב בשנות ה-60, בשפת מכונה, ולא סתם בשפת מכונה, היו צריכים גם, זאת אומרת, לא יכלו לקחת איזשהו משהו סטנדרטי, לקחו שם איזשהו, בקיצור, זה היה תכנון משותף של חומרה ושל תוכנה והכל, ובגדול מדובר על הר של קוד, ממש ככה הר, שפורסם בגיטאב שכולו כתוב בשפת מכונה, שהוא בעצם תוכנת המקור שהדריכה את אפולו 11. אפולו 11 זה החללית שנחתה לירח. עכשיו, אז זה נחמד של עצמו, אפשר ללכת וקצת לעיין בקוד, כמו שאמרתי, הרים של קוד מכונה. מה שעוד יותר משעשע זה שאנשים לקחו את זה בצלנות והתחילו לשלוח להם פול ריקווסט. ואולי דותן אני יכול לספר על אחד מהפול ריקווסט המשעשעים שהוא מצא.
כן, אז יש שם כמה פול ריקווסט, חלק טייפוס וחלק לא, אבל יש איזושהי פונקציה שכנראה במשימה האמיתית משהו השתבש שם, אז כאילו מי שמכיר את הסיפור, אז הוא מציע תיקון לזה, ואז רשמו לו כזה, סגרו לו את הפול ריקווסט ורשמו won't fix.
מה שהתפוצץ היה אמור להתפוצץ. אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה. אוקיי, חבר'ה, אז אנחנו בסוף הפרק, רציתי רק להזכיר לפני סיום שרוורסים סאמיט 2016 הולך לקרות, זה הולך לקרות בספטמבר, באמצע ספטמבר, הרשמה תפתח בערך באמצע אוגוסט, אנחנו עכשיו בתהליך של עיון בהגשות, כמו שאמרנו הוגשו הרבה מאוד הגשות, אנחנו בעיון ובסופו של דבר בחירה, יש הרבה מאוד הגשות מאוד מאוד טובות מן הסתם, לא נוכל לקבל את כולם, אבל אנחנו כן מקווים שנוכל למצוא להם במה אחרת, ואלה שנבחרו, אז אתם תהיו כמובן מוזמנים לבוא ולהירשם ולראות. הכנס עצמו הוא כנס שמופק על ידי הקהילה, למען הקהילה ישראלי, עברי, במיטבו. זהו, אז תודה, ולהתראות פעם הבאה.
ביי ביי.
ביי ביי. מספר תודות לפני סיום, רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות.